שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת בהעלותך, ובעזרת השם אנחנו נעסוק היום בנושא מאוד מיוחד שנקרא גאות השם. גאות השם, בסדר, ולהפך, לכאורה מה האדם צריך להיות? אז בואו נראה ביחד, מקור א', במדבר י' ב', והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. משה רבנו זכה לדברים שאף אחד אחר לא זכה. 40 יום ו-40 לילה בשמיים, לא אכל ולא שתה. בעצם אפשר להגיד שכל כל העולם כולו יונק מהאור של משה רבנו, מהתורה שהביא בהר סיני. עכשיו, המידה שנבחרה כדי לומר, למה משה רבנו? מה יש מיוחד כל כך במשה רבנו? המידה הזו היא ענבה. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אומר המדרש ילקוט שמעוני, פרשת יתרו, עוד שין בית. ומשה ניגש אל הערפל. מי גרם לו? במה הוא זכה? ען ותנותו, שנאמר, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. מגיד הכתוב שכל מי שהוא ענב, סופו לאשרות שכינה עם האדם בארץ. חברים, מעמד הר סיני או להיות משה רבנו, זה לא העניין של הכבוד, שאתה תקבל כך וכך תנאים ותהיה מפורסם, זה לא זה. זה לאשרות שכינה בישראל. לאשרות שכינה בישראל זה לאשרות את אור השם בישראל, אבל כפי שאנחנו נראה גם בהמשך, זה בעצם לגלות את האורות שגנוזים בתוך הנשמה של כללות ישראל. אז בואו נראה את הדברים. אז אומר לנו המדרש, מגיד הכתוב שכל מי שהוא ענב, סופו לאשרות שכינה עם האדם בארץ, שנאמר, כה אמר רם וניסה, הקדוש ברוך הוא, שוכן עד וקדוש שמו, מרום וקדוש אשכון, ועת דקה ושפל רוח. וכל מי שהוא גבה הלב, גורם לטמא את הארץ, לטמא זה לאטום, לאטום את הארץ, ולסלק את השכינה, שנאמר, הוא גבה עיניים ורחב לבב, אותו לא אוכל. עוד נחזור לפסוק הזה בהמשך, אבל כאן רואים שכביכול את כל יסוד הבניין, שהתגלות אור השם בארץ, הכל מונח על הענבה. זה הבסיס של הכל. גאווה מסלקת שכינה, אוטמת את הארץ מלקבל את אור השם, ולעומת זאת, ענבה היא מושכת, כל מי שיש בו ענבה, סופו להשרות שכינה עם האדם בארץ. אז הכל השרת שכינה, הכל תלוי במה? בענבה. וצריך להבין, מה יש בענבה שהיא כל כך חשובה, ומה יש בגאווה, להפך, שהיא כל כך אוטמת, כל כך מנתקת, כל כך נוראה ואיומה. עכשיו, יש מימרה מאוד מיוחדת, שהיא כמובן תעורר תמיעה, תעורר קושיות, אבל הקושיות, כמו שאומרים, לא רק שאנחנו לא נבהלים מקושיות, כל קושייה היא הזדמנות להתגלות של אורות חדשים. אז בואו נראה את זה ביחד באות ב', נדרים למדחת עמוד א'. אמר רבי יוחנן, אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו אלא על גיבור, שימו לב, גיבור, לא רק אמרנו, קודם אמרנו ענב, עכשיו זה גיבור, ולא מספיק גיבור, הוא אומר לנו רבי יוחנן, המורה הארץ ישראלי, וזה חשוב להדגיש, המורה הארץ ישראלי, מי שלפי הרמב״ם ערך את התלמוד הירושלמי, אמר רבי יוחנן, אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו אלא על גיבור ועשיר, מה קרה? עשיר, השרת שכינה, ועשיר וחכם, טוב, זה אפשר להבין, וענב, וכולן ממשה, שבמשה היה את כל זה, גם גיבור, גם עשיר, גם חכם, גם ענב. אומר הספרי קופה א', והאיש משה ענב מאוד, ענב בדעתו. מה פרוש ענב בדעתו? אתה אומר ענב בדעתו או ענב בגופו? שימו לב, המילה ענב, ממה היא מורכבת? מה זה ענב? מה זה פה ענבים בבית? לא. זה ענב עם י' ו'. אז מה זה ענב? מה הכוונה? לכאורה זה מלשון עניות. עניות? ואתה אומר לי שצריך חלילה עניות בשביל להשרות שכינה בישראל, בשביל להיות משה רבנו? מה הולך פה? אז הוא אומר לנו פה, שימו לב, אתה אומר ענב בדעתו או ענב בגופו, אולי היה פשוט חלש, אתה יודע, הוא היה אדם חלש, אנשים חלשים, זה מביא אותם להיות כאלה, אתה יודע, עם ראש כפוף. תלמוד לומר, ועשית לו כאשר עשית לסיחון מלך האמורי, ירד על סיחון והרגו, ירד על עוג והרגו, כלומר, הוא היה גיבור עצום, משה רבנו. איך אומרים החבר'ה היום? בריון, שרירים מחוטבים, כן? כמו שהרב קוק כותב לנו באורות התחייה. אז כלומר, הייתה לו גבורה גופנית עצומה למשה רבנו. וכאן אנחנו עומדים קצת מתפלאים, כי המדרש בא להגיד שזה לא בא מחולשה. זה בא מזה, הוא היה כן גיבור גופני ובכל זאת היה ענב, אבל בוא, מה זה מעניין אותנו בשביל להשרות שכינה, אם הבן אדם הוא חזק, הוא גיבור? ממשיך המדרש בספרי קופא ואומר, דבר אחר, אתה אומר ענב בדעתו, כלומר ענב בדעתו הכוונה היא שזה לא שהוא היה חלש, אלא הוא החליט להיות ענב, להתנהג כביכול, כאילו הוא עני, כביכול. צריך להבין, מה אתה עושה לי פה עניין? מה, צריך להיות עני חלילה? מה העניין? צריך להבין, אבל ענב בדעתו הכוונה היא, הוא הסתכל על עצמו כך, כמו שתרף נראה בהמשך בפרשנים, או ענב ובמונו, אומר הספרי, סליחה, אולי פשוט, משה רבנו, אתה יודע אחי, היה צריך להילחם על המשכורת, על המינוס בבנק, כן, בחילה מכבודו של אדון כל הנביאים, משה רבנו, עליו השלום, זכותו יגן על כל עם ישראל, אז כביכול, מי אמר לך שהוא היה בכלל עשיר, יכול להיות שהוא היה אני, אז הוא אומר, מצינו שהספיר של לוחות של משה היה, הספיר של הלוחות, האבן שממנה נעשו לוחות הברית, הספיר, לוחות שניות, זה היה מחצב באוהלו של משה רבנו, ומזה הוא התאשר. הפנה אותי הרב מרדכי עטיה שליט על ההקדמה של השער היושר, רב שמעון שקופ, שהוא מדבר על זה, על כביכול אדם שעוסק בקדושה, ומהפסולת של הקדושה הוא מתפרנס, כן? אז כדאי לראות בפנים. אז מכל מקום פה אומר לנו פה, הספיר של לוחות של משה, אז משה היה עשיר, אז הוא לא היה ענב כי הוא היה בחולשה גופנית, כי הרי הוא הרג את סיחון ואת אוג. הוא לא היה ענב בגלל שהוא היה עני, כי הרי הוא היה עשיר, היה לו את הסנפירינון הזה, את האבן המיוחדת הזאת באוהלו. אז אוקיי, אז הבן אדם לא היה חלש. מה, אז מה עכשיו? למה צריך להיות חכם גיבור ועשיר, ובנוסף לזה ענב? ומי צריך בכלל ענב של עניות בדעתך, אם אתה באמת לא עני, אז למה להיכנס לסיפור הזה? בואו נראה הלאה. אומר הכתב והקבלה, ישנם כמה סיבות גשמיות, הגורמים כניעה ושפלות לאדם, כגון חלישות כוח הגוף, וכל אלה, והוא ממשיך למנות שם כל מיני חולשות, וכל אלה לא היו במשה. משה רבנו לא היה עני, ולא היה חלש, ולא היה, אתם יודעים, חולשתי כזה ומסכן כזה. לא, כשהפסוק אומרת דקה ושפל רוח, אין כוונתו של הפסוק לומר שזה צריך להיות מישהו שהוא מסכון, אתה יודע, אין לו כסף, יורדים עליו, הוא חלשלוש. לא, זה לא הכוונה. אלא אומר הספרי, אני בדעתו, ממשיך הכתב והקבלה ומסביר, וכל אלה לא היו במשה, לא הייתה בו חלושה, אבל מדעתו, מסביר את הספרי, מדעתו ורצונו התנהג בדרך ענווה. זאת החלטה, זו משהו עמוק בנפש, צריך להבין למה. ואף שלא היה נעלם ממנו סגולותיו העיקרות, שימו לב, יש כאלה שחושבים ענווה, תחשוב על עצמך שאתה, אתה לא חלש, אבל תחשוב כאילו אתה חלש. מה, אני לא רואה שאני גיבור? מה, אני לא רואה שאני עשיר? מה, אני מתחיל לחיות בהזיה, לספר לעצמי סיפורים? מה העניין פה? צריך להבין. אז הוא אומר, ואף שלא היה נעלה ממנו סגולותיו העיקרות, ענווה זה לא לדמיין שאתה חלשלוש, גם זה לא נכון. אז הוא אומר, ואף שלא היה נעלה ממנו סגולותיו העיקרות, ידע שהוא אב לחכמים ולנביאים, הוא ידע את מעלתו. בכל זה העביר זיכרון סגולותיו ומעלותיו הנפלאות מנגד עיני ליבו, והיתה עיניו לטובת כל זולתו. שימו לב, הוא לא היה שקוע בבונה, אני תותח, אני אדון כל הנביאים, אני עשיר, אני גיבור, אני ירדתי על סיחון, הלוג, שני הענקים האלה, אני, חלילה, השם יצילנו, אלא מה? משה רבנו כביכול יודע את מעלותיו, אבל הוא לא מרוכז במעלותיו, אלא הוא מרוכז בכלל ישראל. הוא לא אנוכי שרואה רק את עצמו, חלילה, אלא הוא כל הזמן רואה את הכללות, ונפש כל אחד מישראל היה יקר בעיניו יותר מנפש עצמו, עד שבחר להימחות מספר החיים למען הציל נפשות ישראל. כלומר, שמשה רבנו בעצם אומר לקדוש ברוך הוא, תמחה להם, ואם עין מכן הנה מספריך אשר כתבת, אני לא מוכן שתקים עם חדש ממני, אני מוסר נפשי למען כלל ישראל. שימו לב שהענווה פה התחברה לעניין שמשה רבנו היה מרוכז בכללות ישראל ולא בעצמו. נמשיך הלאה. אומר התורה תמימה, מהי זכותי לאלה המעלות? שואל על רבי יוחנן. אני לא מבין. ענב אני מבין. כלומר, מתחיל להבין, לאט לאט. אבל חכם, גיבור, עשיר, מהי זכותי לאלה המעלות? גבורה, עושר וחוכמה, שעבורם ישרה השם שכינתו? מה, הקדוש ברוך הוא משרה שכינה על אדם כי הוא עשיר, כי הוא גיבור, כי הוא חכם? מה זה? אומר התורה תמימה, יען שאינו דומה, מסביר, יען שאינו דומה ענבה של איש חלש ואביון ואינו מלומד, לענבה של איש גיבור ועשיר וחכם, וגם בגמרא בשבת, בעל קומה גם. ואם איש כזה הוא ענב אמיתי, אז מידת ענבתו באמת מעלה גדולה היא. אומר התורה תמימה, תראה, המידות האלה של חכם גיבור ועשיר הם כמו הכנה או העצמה של הענבה. באמת העיקר זה ענבה. אבל אם בן אדם הוא ענב כי הוא חלש, אז הוא חלש, אז מה עשית בזה? אבל אם בן אדם הוא ענב לא כי הוא חלש, אלא באמת הוא חכם, הוא גיבור, הוא עשיר, לא חסר לו כלום, ובכל זאת הוא בעל ענבה, או, זאת ענבה גדולה. וכך מסביר בעצם התורה תמימה את הממר של רבי יוחנן, שראינו קודם, שאין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו אלא על גיבור, עשיר וחכם, וענב וכולן ממשה רבנו. אז פה לפי זה בעצם, באמת הנושא של הגבורה המעשית, היא לא, אתם יודעים, היא לא כזאת חשובה, אלא היא חשובה יותר בתור שהענבה תהיה בעלת ערך יותר גדול. כותב רבי נחמן, תראו איתי מקור ג' בליקוטי מוהר"ן תניאנה תורה ז', דע, כי מי שרוצה לחגור מותניו להיות מפרנס, שימו לב, רבי נחמן לכאורה מדבר על פרנסה, פרנסה, כלכלה, אתם יודעים, לפרנס. ליתן פרנסה להתלויים בו, צריך פרנס, יש לו אישה, יש לו ילדים, יש אנשים שהוא נעזרים בו, הוא צריך שיהיה איש חיל, ולא יהיה ההפך שקוראים בסוגריים כתבו רע מזל, לכאורה ראשי תיבות שין מם זה שלימה, זה לי אם אני לא טועה, כן? אז לכאורה מה אומר פה? אומר רבי נחמן חברים, ורבי נחמן זה תורות של ארץ ישראל, תסתכלו בהקדמה לליקוטי מוהר"ן, רבי נחמן זה תורה של ארץ ישראל, אומר רבי נחמן, אתה הולך להביא פרנסה, בוא, אתה לא יכול להיות פרייר כזה חלשלוש, לימזל כזה וקושי זז, לא, צריך אחי להתחזק. שימו לב למשפטים של רבי נחמן, כי צריך שיהיה לו קצת ממשלה, כי כל הפרנסה נמשך מהמלכות. אומר רבי נחמן, תקשיב, השכינה הקדושה היא המפרנסת. שכינה, מכנים אותה מלכות, היא המולכת בעולם, היא המנהיגת העולם. כלומר, אם הפרנסה באה מהמלכות, אז אתה צריך להתחזק ולהיות פרנסה. קצת מנהיג, קצת מלך, קצת מישהו שיש לו עוצמות, פועל, מקים, עושה, מזיז כוחות. אם אתה חושב למצוא פרנסה, כשאתה כזה עם ראש כפוף ומסכן, לא ילך. עכשיו אנחנו צריכים להבין מה הולך פה. רבי נחמן, קודש קודשים, מה קורה? מה עכשיו אנחנו בחוג העצמה אישית לטובת יציאה ממצבים כלכליים קשים? מה רוצה רבי נחמן? ממשיך רבי נחמן ואומר, וזה בחינת מה שלמדנו שבוע שעבר על מגילת רות, בפרק ב' במגילת רות, לעת האוכל, אומר לבועז, לעת האוכל, גושי הלום. ומי שזוכר את השיעור שבוע שעבר, הלום זו מלכות, וגם פה רבי נחמן מביא את זה, מזבחים קוף ב', אין הלום אלא מלכות. גושי הלום, והלום חברים מה זה, דיברנו שיש בזה גם לשון של מהלומה. להלום, צריך, איך אומרים, תן בראש, כמו שאומרים החבר'ה היום, כן? אז אומר רבי נחמן, צריך קצת מלכות, צריך קצת ממשלה, אתה לא יכול לבוא כזה מסכון, זה בחינה של מלכות. ממשיך רבי נחמן, כי צריך שיהיה לו ממשלה, בחינת מלכות לעת האוכל, כי על ידי זה נמשך הפרנסה, כנל. אנחנו מסתכלים, אומרים, רבי נחמן, מה הולך, מה זה? אבל יש פה עמוקויות, ואני רוצה פה להעיר הערה רוחבית. כשלומדים את תורתו של רבי נחמן, צריך לדעת שאפשר לחשוב את המשפטים ככה, כמו שהם. קצת מלכות, קצת ממשלה, בן אדם עוד יכול לחשוב שהוא מתכוון שצריך קשרים עם פוליטיקאים וכאלה. חברים, רבי נחמן כותב את הדברים בפשטות, אמנם בגאונות בלתי נתפסת, אבל התורות שלו מצריכות עמקות. צריך להיות תלמיד חכם כדי להבין באמת למה הוא מתכוון, ואנחנו ננסה קצת להבין. אז הוא אומר לנו בעצם, צריך מלכות, צריך ממשלה, כי הפרנסה התלויה במלכות היא השכינה הקדושה. והמלכות מקבל הפרנסה. כלומר, בעצם אומר, תבין, השכינה היא המפרנסת. מאוד מאוד מעניין. השכינה היא המפרנסת. אבל השכינה המפרנסת, אתה צריך להידמות אליה, להתחבר אליה. היא מנהיגה, היא מולכת, היא מושלת, היא לא פריירית. אתם מתחילים לשמוע, איך זה מתחבר עם ענבה? צריך קצת להבין את העניין, לא? אם מלכות, אתה אומר לי, שמע, כדי להתפרנס, אתה צריך להיות, לא להיות דקה ושפל רוח לכאורה, לא? אז מה הולך פה? אבל הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו על דקה ושפל רוח. ועכשיו פתאום רבי נחמן אמר לנו, חבר'ה, שיתפרנס, יתחבר לשכינה, השכינה זה מלכות, אז תתנהג כמו אחד שהוא קצת מלך, תן קצת ככה עוצמות. ממשיך רבי נחמן ואומר, והמלכות מקבל הפרנסה, מאיפה בא מעל המלכות, מעל השכינה הקדושה, מעל מלכות האצילות, מאיפה באה הפרנסה? מן בחינת הידיים שיש בים החוכמה. טוב, המקובלים פה נהנים בוודאי, כי בסופו של דבר, בפותח את ידיך, הכוונות מושכות לכיוון הפרנסה באה מהחוכמה, זה מאוד, מאוד יפה לראות את זה פה, אבל אנחנו נעשה את זה על דרך הדרש בפשטות. אז הוא אומר, תדע לך, יש את החוכמה העליונה, משם יוצאת הפרנסה. מאוד מעניין, ברב קוק בריש מילין, הוא מסביר על האות זין, שהיא לכאורה גם מלחמה וגם פרנסה, לזון לפרנס. אז הוא אומר שהקו, הווי הזה שיוצא בזין, הוא לא יוצא בצדדים, הוא יוצא מאמצע הראש של הזין. לומר לך שמקור הפרנסה הוא לא ככה, אתה יודע, הסתדרות ניקיות פה למטה. מקור הפרנסה הוא שמה למעלה. הקו של הזין יוצא באמצע, מאמצע הראש שמעליו. לומר ששורש הפרנסה ושורש הניצחון במלחמה, הוא בעצם בא ממקום הכי קדוש שיש. אז זה מוסבר גם פה, מבחינת הידיים שיש בים החוכמה. מה זה ידיים? מה הכוונה ידיים? כלומר, הבנו שפרנסה באה מהמלכות השכינה, השכינה מקבלת את זה מהחוכמה שמעליה, וידיים, מה ידיים? אומר, דהיינו הרמזים שהם בבחינת ידיים. מי שלומד מסכת נדרים, ידות נדרים, יד זה כמו רמז. רמז שעל ידו אתה מחזיק כאילו בידית משהו הרבה יותר גדול, כן? אז הידיים, אז הוא אומר בעצם, ידיים מהחוכמה, כלומר, יש כמו רמיזות, כמו יורדים ככה רמזים חיים של חיות, כן? ככה כמו ניצוצות של חיות יורדים אל השכינה, ואתה צריך מהשכינה למשוך אותם אליך וכך להתפרנס. נמשיך את רבי נחמן, בבחינת מה שאני אמר בתהילים קוף ד', זה הים גדול, שזה רומז לחוכמה, ורחב ידיים, כלומר שיש הרבה רמזים, יש הרבה פינות במציאות, ידיות במציאות שאפשר לאחוז בהם, ולמשוך את מאור החוכמה אל השכינה ומהשכינה אלינו. מקבל בחינת, מאלה הידיים, מקבל בחינת המלכות את הפרנסה, בבחינת פותח את ידיך, ומשביע לכל חי רצון. עכשיו מאוד מעניין, התורה הזאת, תדעו לכם, זה כמה שורות מתוך תורה של רבי נחמן, גאון עולם, גאון עולם. מה הוא אומר פה? פותח את ידיך. מה זה? זה הרמזים האלה, זה כמו הניצוצות, כמו הצינורות, שמושכים קצת מים החוכמה, אל המלכות. אבל שימו לב לסיומת, הוא משביע לכל חי רצון. מה רצון? אוכל, לא? מה רצון? אומר רבי נחמן, בחינת הערת הרצון שמתגלה בתוך הפרנסה, הערת המקיפים היא הערת הרצון. אומר רבי נחמן, תבין, פרנסה זה לא רק להסתדר עם המשכורת. אנשים חושבים, אני אלמד תורה, פרנסה לא חשוב, תלוי אם זה אברך שעכשיו צריך גדול בתורה, אבל אדם 30-40 צריך לדאוג לפרנסה. פרנסה כמו העוד זין, זה מתחיל שם בשמיים, זה עבודה קדושה מאוד. עכשיו שימו לב, אז אמר לנו רבי נחמן שצריך פה בעצם להתרומם למקום מאוד קדוש כדי להביא פרנסה. עכשיו שימו לב לרבי יוחנן, המאמרה של רבי יוחנן בנדרים למדחת. אמר רבי יוחנן, אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו אלא על גיבור ועשיר וחכם. מה זה? זה בדיוק מה שדיברנו. גיבור זה שיהיה לך בחינת מלכות. צריך להיות גיבור, אל תהיה פה מסכים כזה, ראש כפוף. צריך לעבוד, צריך ליזום דברים, צריך לחפש, צריך להשתולל כמו שאומרים. כמובן, לשאת ולתת באמונה. אני חוזר ומדגיש את זה. לשאת ולתת באמונה, שלא יהיה טעויות. אבל צריך יוזמות ולקום, לפעול, לעשות. גיבור ועשיר וחכם. האמת היא שזה צריך להיות הפוך. חכם, כי זה נמשך מים החוכמה. כן? איך מושכים את זה? על ידי שאתה גיבור מלמטה, אתה מקבל את העשירות מהמלכות, מהשכינה, שזה בא בעצם מהחוכמה למעלה, וזה בעצם צינור השפע. ואז נאמר, וענב, וענב. עכשיו תראו כמה שזה יפה, תראו כמה שזה יפה. כי פה בעצם אומר לנו רבי יוחנן, חברים, התורה תמימה אמר לנו קודם, רבי יוחנן אומר חכם גיבור עשיר, זה לא חשוב, זה רק כדי להעצים את הענבה. אבל לפי תורתו של רבי נחמן, אנחנו הולכים להגיד, זה לא רק להעצים את הענבה, זה הענבה. למה? כי חכם גיבור עשיר, גבורה שעולה אל החוכמה, מושכת תורות אל המלכות, מושכת העשירות למטה. זה הזין שהרב קוק בריש מילין כותב, מלחמה ולזון ולפרנס, שבא משורש אילאי עליון, של אור החוכמה, אור הראשית, כן? אז זה צינור השפע, זה כן, זה השראת שכינה, כי פשוטו. אבל מה עושה פה ענב? אם ככה, אז מה הענבה עושה פה? מה זה ענבה בכלל? מה הענבה עושה פה? הרי אתה אומר צריך להיות גיבור, חכם, למשוך עשירות. אדוני, אני קודם שמעתי שכה אמר רם וניסה, שוכן עד וקדוש שמו, מרום וקדוש אשכון, ועת דקה ושפל רוח. דקה ושפל רוח? רבי נחמן, אתה אומר לי להיות מלכות, ממשלה, ככה, גיבור, לקום, לעשות, לפעול, למשוך אורות מלמעלה. איפה דקה? איפה שפל רוח? מה? על מה אתה מדבר? לא מובן מה הולך פה, לא מבינים את זה. אתה מגדל פה טיפוסים, גיבורים, חכמים, עשירים, או שאתה מדכא, מדכא אנשים, כלומר מפתח פה טיפוסים כאלה, עם ראש למטה ברצפה, חברים, זה לא מצחיק. למה זה לא מצחיק? כי הנקודה הזאת, הבנת האיזון המדויק בנקודה הספציפית הזאת, היא היום מחסום שעוצר הרבה הרבה אנשי תורה מלהתחיל לקחת את מדינת ישראל למקום הנכון שהיא צריכה להגיע אליו. כלומר, כביכול, אם אתה הולך לאנשים שלא למדו תורה, יש שם הרבה גאות, בניתי, עשיתי, כל היום גוזרים סרטים, אני חשבתי פעם במשרד שלהם, צריך לעשות להם איזה 100 סרטים, שכל בוקר הוא יבוא, יגזור 100 סרטים, שירגע, הכל בסדר, גזרת 100 סרטים היום, כן? אז זה טיפוס שמסתובב היום בפוליטיקה הישראלית, ויש את הטיפוס התורני, שלכאורה אוחז ביד, כל האורות של ארץ ישראל, של תורת ישראל, של עם ישראל, את כל הקדושה, את כל הפנימיות שבאמת צריכה לצאת אל הפועל פה במדינת ישראל, אבל הוא דקה או שפל רוח, ולא במובן שנלמד היום, אלא במובן של מסכונצ'יק, שלא יודע להרים ראש, שלא יודע להוביל, שלא יודע לקחת דברים, לא יודע להיאבק על דברים. וזה, האיזון הזה, מוכרחים להבין אותו, ובשיא העמקות, כדי שלא נתאה למה, כי זה השורש והיסוד של כל השראת שכינה בישראל. הענווה, ראינו למעלה. למה זכה משה? בגלל ענוותנותו. וכל מי, מגיד הכתוב שכל מי שהוא ענו, סופו להשרות שכינה עם האדם בארץ. זה לא מצחיק. אז אתה צריך שיהיה לך ענווה נכונה. מצד שני, רבי יוחנן, המורה הארץ ישראלי, אומר לנו, חכם, גיבור, עשיר, לא כמו בגלות, כמו התלמוד הירושלמי. חכם, גיבור, עשיר וענו. צריך להבין את האור הארץ ישראלי הזה. אז בואו, כדי להבין את זה, צריך קצת להיכנס לנושא של הבנת העומק. פעם אחת להבין לפחות ככה קצת בסיס, מה העומק של ענווה וגאווה. יש בזה עמקויות עצומות, אנחנו ננסה היום להציב לפחות ככה תשתית בסיסית, יסודית של העניין. אומר לנו המהר"ל, מקור ד' לפניכם, ספר נתיבות עולם חלק א', נתיב התורה פרק ב'. אומר המהר"ל, ומידה העצמית שגרמה למשה שהיה מקבל התורה, היא הענווה. שלום, כמו שראינו כבר במדרשים, המידה העצמית בתוך עצמותו של משה, שגרמה למשה, שהיה מקבל התורה, היא הענווה. וכמו שאמרו זל בהגדה, בפרק רבי עקיבא בשבת פייטת עמוד א', הועילו מעטת את עצמך, תיקרא התורה על שמך, שנאמר זכרו תורת משה עבדי. קצת לא מובן, הוא מיית את עצמו, וזה טוב. אז למה בסוף צריך לקרוא את זה על שמו? זה לא גאווה לקרוא את זה על שמו? מעניין, הוא מיעט את עצמו, ואז פתאום הוא נהיה גדול. זכרו תורת משה עבדי, לא תורת השם, תורת משה עבדי. אז זה צריך להבין, זה ממש רומז למה שבהמשך ננסה להבין. אז אומר פה המהר"ל, ובעירוב נונהי עמוד א', אצל לא בשמיים היא, אמרו שם לא בגסי הרוח היא. שימו לב, אצל חז"ל, גאווה נקרא גס רוח. כלומר, יש לו רוח והוא מגיס. מה זה מגיס? כאילו הוא מרחיב אותה. יותר מדי. מה זה הדבר הזה? צריך להבין את זה. בואו נמשיך הלאה. אז הוא אומר, לא בגסי הרוח היא, שאין לה תורה שייכות כלל לגס רוח, שהוא בעל מידה גשמית. שומעים עכשיו, תקשיבו טוב. גס רוח הוא בעל מידה גשמית. הגשם, הגשמיות, יש לו רחקים מוגבלים, גבוליות, פירודיות, וזהו מידת גס רוח, שהוא מגביל עצמו בגדלות לומר, כי כך וכך גדול הוא. לכך, אין ראוי מידה זאת אל התורה שהיא שכלית, ולא ייכנס השכל בגדר הגבול, אשר הגבול הוא שייך אל דבר הגשמי. אומר המהר"ל, וכאן צריכים להסביר את זה קצת, כדי שיהיה מובן, אבל זה מתוק מדבר, שימו לב איתם. אומר המהר"ל, דע לך, גאווה היא מגשמת, היא גשמיות. תראו, שמתי את זה על הדף פה, תראו במקור ד' בשתי שורות לפני, שתי שורות בסיום המקור, מידות הראיה גאווה ב', כותב הרב קוק, אין בכל המידות הרעות מידה המגשמת את האדם, עד שאיננו יכול לרומם את רוחו להדר הרוחניות, כמו הגאווה. אומר, הכי מגשים זה גאווה, למה? איך בן אדם מתגאה? אז בואו נסביר קודם כל. גאווה פירושה גאות של האני. יש לך אני, נכון, אבל האני הזה הוא צריך להיות מחובר להתגלות אור השם בארץ. עכשיו, במקום שהוא יהיה מחובר להתגלות אור השם בארץ, אתה בא ומגאה מלשון גאות, מרחיב, עושה אימפריאליזם אדיר לאני שלך, ובעצם למעשה הגאות של האני שלך סותמת את האפשרות להתחבר לשמיים. עכשיו, לזה נגיע עוד קצת, עוד מעט, אבל קודם כל, אומר המהר"ל, אתה נעשה גשמי. מה פירוש גשמי? כי איך אתה רואה רק את האני שלך? כי יש לך מבט חלקי, אתה אנוכי, אתה אגואיסט, מה שאומרים היום. אתה רואה רק את עצמך. כיוון שאתה רואה רק את עצמך, אז אתה נראה לך לעצמך בעיניך, ענק עולם, גדול, עוצמתי, ברור. כי הרי אתה רואה מה, 1.85 מטר, 1.90 מטר, 1.70 מטר, לא משנה, אתה תראה איזה גדול אני, רגע. אבל אם היית מסתכל על כל האנשים שבבית המדרש, ואם היית מודד את עצמך בהקשר של כל האנשים בירושלים, וכל האנשים בארץ ישראל, וכל האנושות, וכל היקום, וכל ההוויה, וביחס לאין סוף, זה אחרת לגמרי, נכון? אז כלומר, למה אתה גאוותן? אתה גאוותן כי אתה אנוכי, כי אתה בהסתכלות גשמית, גבולית, פירודית. התורה היא לא גשמית, גבולית, פירודית. התורה היא התגלות של האין סוף בתוך המציאות הגשמית. ואם אתה מנתק את עצמך מן האין סוף, שוקע בגשמיות הפרטית שלך, המנותקת, הצרה, אז בעצם למעשה אתה לא מאפשר לאור של התורה לחדור אליך. כי כל מה שתורה עושה, זה להכניס את אור האין סוף, הבלתי גבולי, אל תוך המקום הצר, הגבולי, הארצי. וכשאתה עכשיו, מה עושה? בעצם שוקע רק בעצמך, רואה רק את עצמך, שקעת בגבוליות, שקעת בפירודיות, שקעת באנוכיות, באגואיסטיות, לכן אתה מתגאה, יש לך פה איזה גאות כזאת של האני שלך, גאות שקרית, כי מה אתה לעומת האינסוף? עכשיו פה, אז זה בעצם ההסבר על העניין של גאווה. אבל צריך להבין, אז מה העניין אם ככה בענווה? מה זה הלשון של ענווה? אז בואו נראה עוד קצת ונסביר את הדברים. תראו איתי ביחד במקור ה' בסוטה ה' עמוד א'. אמר רב חיסדה, ואיתי עם המרוקווה, יש אומרים שזה מרוקווה. כל אדם שיש בו גסות הרוח, אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בעולם. מה זה הלשון הזאת? אין אני והוא יכולים לדור בעולם. מה זה אין אני והוא? מה זה אני והוא? אין אני והוא יכולים לדור בעולם. כאילו אנחנו לא יכולים לגור ביחד. מה זה? מה הכוונה? כן? צריך להבין את זה. וזה הקדוש ברוך הוא אומר על הגאוותן, שנאמר, גבה עיניים ורחב לבב, אותו לא אוכל, ראינו את הפסוק קודם, אל תקרי אותו לא אוכל, אלא איתו לא אוכל. אני לא יכול איתו. אני לא יכול איתו ביחד. מה זה? מה הולך פה? אז כאן חברים, הולך להיות עומק עצום. תראו איתי ביחד שורה ככה מתוך, במקור שורה שנייה, מתוך הרות הקודש חלק ג' מוסר הקודש צדי זין. אומר לנו הרב קוק, רוח אפנו משיח השם. רוח אפנו זה בתוכנו, בנשמתנו, מתגלה האור שזורם על ידי המשיחה האלוהית. זהו גבורתו הדר גודלו, איננו מבחוץ לנו, ובתוך האני שלנו, רוח אפנו הוא, את השם אלוהינו שלנו, ודוד מלכנו נבקש, אל השם ואל טובו נפחד, את האני שלנו נבקש, את עצמנו נבקש ונמצא. לכאורה לא הבנו כלום, כי אם אתה אומר את האני, 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 נו, אז זה גאווה, לא? עכשיו אנחנו לומדים פה סוף סוף את הסוד הגדול. שימו לב חברים. ענב מלשון עניות. מה הכוונה בעניות פה? זאת לא עניות. הוא גיבור, הוא עשיר, הוא חכם. העניות עליה מדובר זה שהאדם מתייחס אל עצמו בענבה מאוד גדולה. מה הכוונה? הוא מבין שהעני שלו זה בעצם צינור של שפע. שמחובר אל השורש האלוהי. שמשמיים, שמשם זורם השפע אל העני שלו. יש נשמה של כלל ישראל, שזה השכינה הקדושה, מלכות, מלכות האצילות. משם זורם כבורה אליי, כבורה אליך, כבורה אלייך, לכל אחד מאיתנו, כל אחד מישראל. האני שלי, אני יכול להתייחס אליו בתור אני מנתק, ואז זה גאווה. גאות של האני היא אין אני והוא יכולים לדור ביחד. ואני מזכיר לכם את מה שהגמרא בסוכה אומרת, אני והוא הושיענה, והתוספות אומרים שכשהוא מושיע את ישראל הוא כביכול מושיע את עצמו, ואני והוא זה שני שמות קדושים מתוך הענבי צירופי שמות הקדושים, כמו שרש"י מביא שם במסכת סוכה. מה זה אני והוא? אני והוא זה התקשורת בין האני שלי לאני השם, שהקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך האני שלי, שהאני שלי זה לא אני ואני מנותק חלילה מהקדוש ברוך הוא, אלא האני שלי מחובר והוא צינור של שפע, שהוא ממשיך את השפע האלוהי. כדי שהקדוש ברוך הוא יוכל להשפיע לתוכי, אני צריך להיות ענב. כלומר, אני לא חלשלוש, להפך, אני צריך להיות חכם, גיבור, עשיר, כי אני מושך שפע. אני צריך להיות עוצמתי, אבל צריכה להיות לי עניות כלפי שמיה. עניות כלפי כלל ישראל. עניות כלפי האנשים, להיות מוכן לקבל, לשמוע, להשמיע, להתחבר, לעשות חסד, להיפתח, לקבל את אור השם, להיות בחינת דלה וענייה, כפי שהשכינה מכונה, משום שהיא מושכת אורות מלמעלה, ולית לה מגר מכלום. הביטול הזה הוא לא ביטול של מחיקה אישיותית, אלא של העצמת העני. העני הופך להיות בעל משמעות, רק כשאתה בעצם פונה כביכול בעניות, ולא כביכול, כלפי הקדוש ברוך הוא, בעניות, מי אני ומה אני לפניך, ואז הקדוש ברוך הוא משפיע לתוך העני שלך אורות, ואז הענווה של כביכול עניות עושה אותך ענק עולם. ולעומת זאת הגאה שהעני שלו גואה, ואין אני והוא יכולים לדור בעולם, כלומר אין את הצינור של אני והוא, אני והוא הושיע נא, אין אצלו, יש רק אני ואני 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 ואני. אנוכיות גסה, אנוכיות הפירודית, הגשמית, הגבולית הזאת, מגשמת, אומר הרב קוק, אין לך מידה בכל המידות הרעות שמגשמת את האדם כמו גאווה. גאווה מנתקת את האדם משורש העני שלו, משורש החיים שלו, מרוח הפנו משיח השם, מעני השם, מעני והוא הושיענה. ולכן גאווה מנתקת. עכשיו יוצא לפי זה, שבעצם למעשה בעל ענווה, הוא למעשה, הוא לא בן אדם חלשלוש, לא רק בגלל מה שאמר לנו התורה תמימה, שאם הוא גם חכם, גיבור ועשיר, אז זה מכין את זה שהענווה שלו תהיה מאוד מיוחדת. יש פה עומק הרבה יותר עצום. כי בעצם ראינו אצל רבי נחמן, שהוא אומר, לא, אתה צריך פרנסה, אתה צריך מלכות, אתה צריך ממשלה, אז מה אמרנו, איפה הענווה? ואז אמרנו, רבי יוחנן אומר, חכם, גיבור, עשיר, וענב, לפי ההסברה של מרן הרב קוק, בדברי חז"ל, ועל פי ההבנה של המהר"ל, יש לנו פה עומק עצום. צריך להבין שהענבה מביאה לא לחולשה, אלא לגאות השם. השם גאה בתוכך. הקדוש ברוך הוא, השכינה הקדושה, גואה בתוך האישיות שלך. אתה לא חלוש חלש בכלל, אתה עוצמתי. משה רבנו הורג את סיחון ואת אוג. משה רבנו עשיר. משה רבנו זוכה לחוכמה שאין כמוה. הוא לא פרייר. הוא לא חולשתי. הוא בשיא העוצמה שרק יכולה להיות. משה רבנו למעשה נפתח לקבל לתוכו את התגלות אור השם. פה אל פה אדבר בו, זה לא פה מול פה, אלא פה בתוך פה. כשמשה רבנו פותח את הפה, מתחיל לדבר, נהיה חומש דברים. חומש דברים הוא חומש מחמישה חומשי תורה. הוא חלק מהתורה הקדושה, יוצאת מפי משה. הפה של משה הופך להיות פה השם. האני של משה הוא אני השם. התגלו את השכינה הקדושה באני שלו. בואו נראה את הדברים קצת יותר בדברי הרב קוק, ושמשם באה כל התורה הזאת, ונראה את הדברים. תראו איתי ביחד במקור ו', נוכל להבין קצת יותר לעומק. באורות הקודש חלק ד', מאמר הענווה האצילית אות י' א', כותב הרב קוק כך, שורש הגאווה הוא בקדושה הגדולה. כמו כל דבר גרוע, בעצם זה משהו מאוד טוב שקלקלו אותו, זה הכל. אז אומר הרב, שורש הגאווה הוא בקדושה גדולה, היא הגאווה הקדושה. מה זה? איזה גאווה קדושה יש? מה, איך יכול להיות? מתגאים אנו בהשם, באלוהים הגדול, חרב גאוותנו. מתגאים אנו ביחד עם כל העולמים, עם כל היצורים, כי כולנו יצורי אלוהים חיים אנו. כולנו הננו קשורים באור החיים השלמים, העליונים. כי סוף הכל להיאגד בחיי כל, וחיי כל זה בעצם השכינה הקדושה. אז כולנו יצורים שמקבלים את אור השם לתוכנו, וקבלת אור השם לתוכנו, היא בעצם הגאווה הקדושה, כי בעצם זה לא אני מתגאה, אלא הקדוש ברוך הוא מתגאה בתוך האני שלי. ממשיך ואומר הרב באורות הקודש, מתגאים אנו בגאות השם. בגאות השם, גאות השם היא מקור הענווה, מקור השלום. כי כל הבלגן עם מלחמות בעולם, זה כי אנשים לא מקבלים עליהם את הקדוש ברוך הוא, ואת התפקידים שהוא ייעד לכל אומה ואומה. בא פתאום פה איזה חבורה, החליטה שהם עם, והם צריכים לקחת 70% מיהודה ושומרון, ויש עוד כאלה שרוצים לתת להם, וקוראים לזה החלת ריבונות. תסלחו לי על הביטוי, אני לא יודע, אנשים איבדו את דעתם. קוקויים לגמרי, באמת. ממש לא מובן. לא מבין, אתה חושב שאתה מעל הקדוש ברוך הוא, מה? אתה, האני שלך, האומה שלך, המדינה שלך, זה גאות השם. אתה עכשיו חושב שלך מותר ללכת ולקחת חלקים מהארץ ולתת לידי נוכרים? מי יתיר לך מה זה שלך? זו גאווה, זה ניתוק. זה בן אדם שחושב שמותר לו לשחק, הוא בא לבית על ארץ ישראל, הוא יחתוך פה, יחתוך שם, מפות, ובאים לך ראשי מועצות ביהודה ושומרון, ורוצים לראות את המפות, לוודא שהמפות בסדר, תתביישו לכם. מפות של חלוקה של ארץ ישראל? איזה ביזיון, איך אפשר? הלב, לא יודע מה להגיד, זה בוכה, מתפלץ לשמוע דברים כאלה. איזה גאווה זאת. איך מישהו מעלה בדעתו שהוא רשאי לחתוך חלקים מהארץ? כן, זה גאוות העני, זה גאות העני, זה לא גאות השם. מי שיש לו גאות השם מבין שהוא בעצם צינור של שפע להולכת דבר השם, להולכת אור השם בארץ. אז אומר הרב, ואז מגיע גם אור השלום, כי בעצם כל המחלוקות הן בעצם נובעות מזה, שכל אחד חושב שרק הוא ורק הוא. ממשיך הרב ואומר, אש אוכלה, המחלה את כל הזוהמה של גסות והפרדה. כלומר, זה אש ששורפת, אש הענבה, שורפת את כל התומה של הגאווה. ממשיך הרב ואומר של כל תומת רעיון, שורפת של כל חולשה וטמטום. אור השם ויער לנו, עוזי וזמרת יה ויהי לי לישועה. עוד כתב הרב במידות הראיה, גאווה כף זין. לפעמים מתגאה הצדיק מאוד. אומר, לפעמים צדיק מתגאה כביכול. אתה אומר, מה זה? איך הוא מדבר ככה? צריכים להיות כפופים, חלשים כאלה, לדבר ברכרוכיות. זה איש תורה. איש תורה הוא כזה, אתה יודע, מסכן כזה, לא? התשובה היא, לא רק לא, לא ב-20 אלף סימני קריאה. אומר הרב, שימו לב, אומר הרב, לפעמים מתגאה הצדיק מאוד מפני גאות השם שמרגיש בלבבו. הוא לא בא ממקום שהוא מתגאה, אלא דבר השם בפיו. הקדוש ברוך הוא גואה בתוך נשמתו ומעצב את דיבוריו ואת מחשבותיו. לפעמים מתגאה הצדיק מאוד מפני גאות השם שמרגיש בלבבו. הלוואי ונזכה לזה. ואז אומר הרב, הוא קודש קודשים ודבריו הם חוצבים להבות אש. והוא זועם בכל רוח שפל הבא להכניס בו אז ענבה פסולה. מי שמנסה לעצור אותו אז, שמע, מה אתה מתגאה, מה פה, מה שם, צריך קצת ענווה, קצת צניעות, כדאי שאתה יודע, לא לקפוץ, הדיוט קופץ בראש, כל מיני אנשים טיפשים, שכשצדיק הזה מתחיל בלהבות אש, גאות השם גואה בתוכו, הם חושבים שהם ילמדו אותו שיעור בענווה, כן? ואז אומר הרב, והוא זועם בכל רוח שפל, הבא להכניס בו אז ענווה פסולה, וגאווה זו, היא ממולאת בענווה, שימו לב, גאווה זו אומר הרב, היא ממולאת בענווה, כי יש פה עניות כלפי שמיה, שהביאה לגאות השם בתוכו. ממשיך ואומר, הממוזגת בגבורה ושמחה ואהבת נצח לכל. זה לא מישהו חלש, זה מישהו עוצמתי. עוד כתב הרב, קובץ א' ת' ק' ס', תראו במקור ו', המקור השלישי, הצדיק צריך להכיר את עצמו. כלומר, אדם צדיק, הוא צריך לעבוד על זה, להתבונן היטב היטב לתוך עצמו. ואם יודע הוא שגאוותו נובעת היא ממקור הקדושה, אם הוא רואה שהוא מדבר דיבורים ככה בעוצמות, והוא יודע שזה לא בא ממקום קטן, מבחינה אישית היה לו יותר נוח לשתוק כמו כולם. אז למה הוא צועק? הוא מרגיש באופן ברור, הוא מכיר בתוך עצמו, שזה בעצם איפה זה בא? ממקור הקדושה, מפני שהוא מתגאה במלכותו של מלך כל עולמים. הוא מתפאר בתפארתו. אסור לו לבטל גאות קודש זו בהשפעה של שפלות דקטנות, כי אם מה שצריך כן לעשות, יצחצח אותה הגאווה מכל סיג. זאת אומרת שישמור על עצמו, שזה לא יבוא למקום של גאווה שלילית חלילה, אז יצחצח את הגאווה שלו, הגאווה הקדושה שהיא גאות השם, יצחצח אותה מכל סיג, על ידי הופעת אור של גדולה. אור של גדולה זה אור נשמתי, צריך ככה עמקות של תורה, וממילא תתאחד הגאווה שלו עם הענווה הגמורה. עם הענווה הגמורה. עכשיו צריכים להבין, לכאורה מה אנחנו רואים פה? שיש לנו מהלך של גאות השם, שמתגלה במי שיש בו מלכות בישראל. כל אדם בפרנסה האישית שלו, וכשזה מגיע לאנשי ציבור, צריך מלכות של כלל ישראל, צריכה להיות גאות השם. עכשיו שימו לב טוב טוב. אז מאוד מוזר, שראינו את זה בשיעור הקודם, בזבחים קב עמוד א', סוף מקור ו', אמר אולה, ביקש משה מלכות, ולא נתנו לו. למה? למה לא לתת לו? הוא הענב מכל האדם אשר על פני האדמה. גאות קודש הכי טובה יכולה לבוא על ידו. אז בואו, כדי שאנחנו ככה נגיע קצת לעמקות יותר גדולה וננסה פה להבין את הדברים, אז בואו נראה ביחד לסיום את מקור זין. אומר מרן הרב קוק קובץ ב' פסקה ר' צדית ת'. כל רוח הקודש מופיע מעורב בצחצוחי טומאה. כלומר, כשאדם מתחיל לזכות למדרגות מאוד גדולות, וככה רוח קודש ככה, רוח שבא מן הקודש, שורש חיותנו, רוח הקודש זה בעצם התעצמות החיים, הנשמה הקדושה שבתוכנו, שהיא גואה בתוכנו מהצד הקדוש והטהור שלה, אז רוח קודש כזה, הוא תמיד בא, ברגע שבא רוח קדושה, ממילא יש צחצוחי תומה, כל מיני לכלוכים של תומה, שמנסים להידבק למקום הקדוש הזה. שההופעה היותר עליונה של נשמת הקודש, שמתגלה בתהרת התורה של שכל העליון, מתארת אותו. כלומר, ככל שאתה תעבוד להופיע בתוכך את נשמת הקודש, מהמקור היותר עליון, יותר שמימי שלה, תהרת התורה של שכל העליון, מה זה? זה לימוד רזי תורה. לימוד רזי תורה עוזרים לנקות ולטהר את הופעות רוח הקודש שבתוך האדם. למרות שכשאדם מתחיל רזי תורה, אז ככה שנה שנתיים הוא במתקפת, יוצאים נגדו במתקפת על, הוא מוצא את עצמו מתמודד עם יצרים, בלגנים באישיות, זה אנשים שנכנסים לקבלה. אבל אחרי שנה שנתיים הוא מורץ שערות והולך. עכשיו הוא לא הולך לגמרי, אבל זה חוזר למצב של יצר הרע נורמלי של אנשים. אז בכל אופן, אומר הרב, איך מתארים את הופעת רוח הקודש מהתומה שבאה להידבק? על ידי תהרת התורה של שכל העליון. מתארת אותו. עכשיו, וכל מה שההופעה יותר עליונה, מי שזוכה לאורות יותר קדושים, יותר שמימיים, יותר גדולים, צחצוחי התומאה הם ממין יותר חזק. כלומר, גם בתומה יש מדרגות, כן? אז מנסים לדבק אליה בדרג הדילון, מדרגות יותר קשות, והמלחמה יותר חזקה. והצחצוח תומה יותר גדול, הוא זה של, נכון, גאווה. והצחצוח תומה יותר גדול, הוא זה של גאווה, שמתטפל עם ההופעות החזקות, וזה בעצם, ברגע שבן אדם מתחיל להופיע באור גדול, ועוצמות, ומדבר דברים חוצבים לאבות אש, מה הסכנה? שישר תבוא התומה של מה? של גאווה. אדם כזה צריך להישמר ולשמור את עצמו, שחלילה לא ייפול לגאווה. ממשיך הרב ואומר, ואיך זה מזדקך? אומר, שהולך ומזדקך על ידי אור הענווה הגדולה מכולן, הסמוך לרוח הקודש. כלומר, יש אור של ענווה, שזה כמובן הרב רומס כל מיני דברים בקבלה, אנחנו ניקח את זה בפשטות, אומר, יש אור של ענווה שהוא מאוד סמוך לרוח הקודש. האור הנבא הזה, זאת עניות ברמה כזאת, שהעני של האדם הופך להיות ממש מקום השראת שכינה, בית קדושה להופעת אור השם. ואז הוא אומר, המהפכת, כן, הנבא הזאת, מהפכת את עצם רוח הגאווה לרוח קודש של גאות השם. כלומר, ממקום של ענווה, שבן אדם מקטין את עצמו, זה מגיע למקום שמתגלה בו גאות השם, גואה בתוכו אור השכינה. המגלה את עומק סוד הענווה, אומר הרב, זה תדע לך, זה העומק של העומק של סוד הענווה, מניצוץ של זיהרה אילאה דאדם הראשון, העולה מעל להרת הספקלריה המהירה. הספקלריה המהירה של מי זה? שהוא יסוד אור התורה שקיבל משה, הענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה מהר סיני, שהיא נובלות חוכמה של מעלה. שימו לב, משה רבנו מקבל נובלות חוכמה של מעלה. מה זה נובלות? יש עצמות גבוה, אי אפשר להגיע, אז ככה הפירות נופלים ולוקחים אותם. יש חוכמה של מעלה, נובלות חוכמה של מעלה, זה הספקלריה המהירה שהביא משה רבנו, שזה מדרגה בלתי נתפסת, כן? אבל יש כנראה מדרגה עוד יותר גבוהה, שזה נקרא זיהרה אילאה דאדם הראשון. שאדם מגיע לענווה כזאת של ייחוד גמור עם הקדוש ברוך הוא. טוב, חברים, זאת מדרגה ממש בלתי נתפסת, אבל בשביל ההבנה של נושא הענווה, אז אנחנו צריכים להבין גם את זה. ממשיך הרב ואומר, וגאוותן של ישראל היא יסוד מלכות שמיים. היה ראש ממשלה אחד, שביזה את עצמו מול איזה שר אמריקאי, שהיה גם איזה יהודי מומר כזה, והרב צבי יהודה כתב לו מכתב, לכבוד ראש ממשלתנו, אסור היה לך להשפיל את עצמך, ולבזות את עצמך מול בעל הגויה, הוא שם וזה, אתה מלך, אתה ראש ממשלה בישראל, כבודך הוא כבוד ישראל, כבוד שמיים, ואין לך שום רשות לבזות ולהשפיל את עצמך, בפני אומות העולם. שמעתם דבר? שמעתם דבר? אז זה מה שאומר פה הרב, שהמלכות של ישראל, מדינת ישראל, מלכות ישראל, אומר הרב, היא גאוותן של ישראל, היא יסוד מלכות שמיים. העולה על הראש לעת האוכל, כלומר, מתי זה מגיע ההתגלות הזאת? בענייני הפרנסה, בענייני המלוכה, הממשלה, פוליטיקה, ציבוריות, חברה, כלכלה, צבא, מלחמה, ביטחון, שמה. וזה מזכיר הרב, גושי הלום הנאמר ברות, גושי, ראשי תיבות גאוותן של ישראל. הלום זה מלכות, וטבלת פיתך בחומץ, מה זה חומץ? יסוד הגאווה. חמרה, כתפה, דמרי, שבר, יין, כשהוא מחמיץ, אומרים, זה תלוי בבן אדם שהיין על כתפו. כן? אז כלומר, כשזה מחמיץ, הכוונה היא שזה גאווה. ואף כי, אז כלומר, מה זה וטבלת פיתך בחומץ? את המלכות שלך צריך לטבול קצת בגאווה, שתוכלי, שנקרא, להעמיד מלכים, שידעו למלוך ולא יהיו חולשתיים. עכשיו, כי הגאווה של מלכי ישראל האמיתיים, מלכי התורה של ישראל, מלכים שהם אנשי תורה, היא מלכות שמיים, גאות השם. ואף כי היין בוגד גבר יהיר. הרי יין זה מביא, כמו שעל בלשצר נאמר, כן? יין בוגד גבר יהיר, זה התגאה, והוציא כלי המקדש. ושטויי יין שנאמר בנדב ואביהו, משום גאווה נגע בה. זאת אומרת, כל הסיפור של יין כל הזמן, זה בעצם, זה גאווה. כלומר, תבל פיתך בחומץ, זה יין שהחמיץ. זה גאווה, אז מה אומר לו? תבל פיתך בחומץ, כן? וממשיך ואומר הרב, והמפיק מגן בשעת גאווה, תפילתו נשמעת. כלומר, שהגמרא, רבי חנינה אומר, שחוסמים כל הצרות בעדו וכו', מי שלא אומר את מגן אברהם, לא מתפלל כשהוא שיקור, כשיש עליו יין. אז תפילתו נשמעת ושומרים עליו וכן הלאה, אז אנחנו רואים שהעניין של שחרות לכאורה הוא דבר לא טוב. אז מה אתה אומר לי וטבלת פיתך בחומץ? מי צריך את הגאווה הזאת? מי צריך אותה? אומר הרב, שימו לב עכשיו טוב טוב, אומר הרב, וביצחק שפחדו הוא אל טוב השם, נאמר ויבא לו יין וישת. יצחק אבינו, יעקב מביא לו יין ויצחק שותה יין. יין חברים, מה עושה שם יין? כי אצל יצחק היין הזה לא פועל אל יין יהיר, בוגד, מנותק, אין אני והוא יכולים לדור בעולם של גאווה, אלא פועל את גאות השם, מלכות שמיים, על יצחק אבינו. ובסום עליון זה של גאות השם עליונה, הוא ערה ברכת יעקב בלבושי עשיו החמודות. לכן יעקב בא לקבל את הברכה עם לבושי עשיו, עם בגדי, עם לבושי עשיו החמודות. מה, למה הוא בא עם בגדים כאלה? והתשובה היא, אומר הרב, דע לך שזה צריך להגיע למקום שגאות השם מתגלה בצבא עוצמתי, בכלכלה חזקה, במדינה שיש לה עמוד שדרה אלוהי, שמלכות שמיים שוכנת בנשמות של עם ישראל, במלכות של עם ישראל, בממשלה, במדינה של עם ישראל. לא מציאות של אנשים שחושבים שהארץ הזאת היא של אבא שלהם ומותר להם לחתוך אותה איך שבא להם. פה צריך גאות השם במדינת ישראל, וזה בעצם ברכת יעקב עם לבושי עשיו החמודות, והשם מלך גאות לבש על ישראל גאוותו. אז בעצם גאות ישראל, גאות מלכי בית דוד, גאות הממשלה בישראל היא גאות השם, היא הכרחית. אז רבי יוחנן אומר, אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, אלא על גיבור, ברור, עשיר, ברור, חכם, בטח, וענב, ברור, כי כל השפע הזה, כי הוא נפתח לקבל את כל האורות האלה, וגאות השם מתגאה בו עצמו, בתוכו. אז אם כל הדבר הזה, כל המבנה הזה, אז למה משה לא קיבל את זה? אז אפשר להגיד, משה הספקלרי המהירה, וזה מדרגה ששואפת לזיירה, היא לעד האדם הראשון, מדרגה יותר גבוהה. אבל אפשר גם לומר, תראה, צריך לומדי תורה שהם אנשי בית מדרש, שהם אנשים רכים, שהם מלמדים תלמידים בסבלנות, בנעימות, בעדינות רבה. לא כולם מסוגלים לשלב הכל. אז אמרו למשה רבנו, תראה, המלכות הזאת של גאות השם, שמתגלה כגאות, זה לא תפקידך. אתה תפקידך לייסד את עניין הענבה עד הסוף. קודם כל שאנשים יבינו, צריך ענבה, צריך עניות כלפי שמיה. דלה וענייה שלית למיגר מכלום ואור השם מאיר בה. זהו. זה מה שצריך. אחרי שיבינו את זה, יגיע התור של המלכות בישראל, שיעשה דוד המלך, וימשיך מלך המשיח, שאנחנו עומדים בפתחו, יאיר האור של מלכות ישראל, שהיא מלכות שמיים, שהיא גאות השם. ואז המימרה של רבי יוחנן, תופיע על כולנו באור מתוק, נפלא, מקסים, של אמר רבי יוחנן, אין הקדוש ברוך הוא משר שכינתו אלה, על גיבור ועשיר וחכם וענב, וכולנו ממשה. משה היה יכול לעשות את התיקון העתידי. אמרו לו, חכה, העולם צריך להתקדם כדי להגיע אליו. אתה כרגע, משה, מסוגל להכל, ברור, אבל העם עוד לא שם. יגיע יום, והיום מתקרב ומגיע, שגאות השם צריכה להופיע על כולנו. חזקו ואמצו.